פסחים דף וב, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים, באו מיני מירבה. כמו שאדם לא הולך לשווק מזגנים בקוטב הצפוני, באנטרטיקה או בסיביר, ככה בזמננו, כשבעוונותינו אין בית מקדש, אף אחד לא הולך להקדיש קורבנות. אבל יש קורבן אחד שלא מקדישים אותו. הוא קדוש מרחם. קורבן בכור, מה עושים היום? עם כל הבכורות שנולדים, בכור בהמה טהורה, שאמורים להקריב אותו קורבן בבית המקדש, ואין בית מקדש. תקנו חכמנו שמקנים לנוכרי חלק בבהמה, בוושת של הבהמה, באיבר שהנשמה של הבהמה תלויה בו, מקנים את זה לנוכרי, ואז יש לנוכרי שותפות בבהמה לפני שהיא ממליטה את הוולד הראשון שלה, והדין הוא שבהמה שיש לישראל שותפות עם נוכרי באותה בהמה, כשנולד לה הוולד הראשון, אין בו קדושת בכורה. זה מה שעושים בזמננו. הגמרא מסתפקת, באו מיני מירבה בעניין הזה, בהמת ארנונה, כשיש חוק של המלכות, שמכל 10 בהמות, בהמה אחת נותנים למלך מס. האם כשיש בכור שנולד מבהמות כאלה, בעדר, האם הוא, יש לו קדושת בכורה? כי הוא נקרא בהמה של, זה נקרא ולד של בהמה של ישראל, שמתקדש בבכורה? או שאין לו קדושת בכורה, למה? כי למלך יש שותפות כאן בעדר, כי כל עשירי, הוא מקבל. זו השאלה שאלו את רבה. האם היא חייבת בבחורה? או אין חייבת בבחורה? כי זה נקרא מה שנקרא יד נוכרי באמצעו. יש כאן שותפות של נוכרי בבהמה שנולד לה הוולד הראשון. אז אולי לא יהיה קדושת בחורה בוולד הראשון. ומחדדים באיזה מקרה הספק. כל היכא דמצי מסליק לי בזוזי, כי במקום כזה שהחוק של המלכות הוא חוק גמיש. אומרים לחקלאי, לבעל העדר, תשמע, אנחנו צריכים לקיים את הממלכה, יש הוצאות, יש כאן הוצאות ביטחוניות, הוצאות כלכליות, הוצאות רפואיות, תשתיות, אנחנו צריכים פה להחזיק את הממלכה. בשביל זה כל אחד צריך לתת מס. לא חשוב לנו דווקא הבהמה שלך. תיתן לנו בהמה אחת מכל 10 בהמות. לא, אתה רוצה לתת לנו את השווי? גם טוב. אז אם כן, אין שותפות לנוכרי בבהמות בעצמם, אלא זה שהוא חוב מסוים שבעל העדר חייב למלכות. במקרה כזה לא קמי בעלן. בזה אין לנו ספק, זה חייב בבחורה. כי בעצם אין לה מלכות שותפות בעדר, אלא יש איזה חוב מסוים שבעל העדר צריך לשלם. ולכן הבהמות האלה שייכות אליו לגמרי, אז הבהמות שם חייבות בבחורה, כי זה בהמות של ישראל. כי כמי בעלן, איך הדלא מצי מסלק לבזוזי? הספק שלנו במקום כזה, מלכות שהולכים כמו שנקרא ראש בקיר. אין חוכמות. בהמה עשירית למלך. אין שווי ממוני ואין שטיקים, אין שום דבר. תן את הבהמה עשירית ואנחנו פותרים עוד 5 הדברים. אז אולי נאמר שמכיוון שיש למלך איזשהו חלק בעדר, כי כל בהמה עשירית שאנחנו עדיין לא יודעים איזה, מי תהיה הבהמה עשירית שייכת אליו. אז אם כן, אולי זה נחשב שותפות. ואז אם יוולד כאן בכור, לא יהיה לקדושת בכור, כי יש כאן שותפות של נוכרי בעדר הזה. זו השאלה ששאלו את רבה. רבה ענה תשובה. אמר לו, פטורה. שואלת הגמרא, והתניא חייבת? יש ברייתא שכותבת, בהמת ארנונה חייבת בקדושת בכורה. מתרצת הגמרא, האטם. הברייתא היא שמחייבת בבכורה, לא מדברת בכזה אופן. שחייבים לתת בהמה למלך, אלא מדבר באופן כזה, הטעם דמצי מסליק לי, בכזאת מלכות שאפשר להסתדר עם המלך בלשלם לו את השווי של הבהמה העשירית, ואם כן כל העדר שייך לישראל, אז הוא חייב, הבהמות שם חייבות בבחורה. איקא דאמרי, יש נוסח אחר בדבריו שאמר רבא. הוא אמר, בהמת ארנונה פטורה מן הבחורה בכל אופן. ואף על גב דמצי מסלק לי. אפילו בכזה מין אופן שאפשר להסתדר עם המלכות, במקום להביא לה בהמה, מביאים לה תשלום, שווי הבהמה, זה נחשב שיש לה המלכות שותפות בעדר, ולכן זה לא נחשב בהמת ישראל, והוולד יהיה פטור מבחורה. אבל איסת ארנונה, מדינה כזאת שיש שם חוק מאוד מאוד מעניין, כל אחד שעושה איסה חייב חלק מזה לתת למלכות. זה סיפור להפקיד על זה פקידים שיגבו מכל אחד את האיסה, אבל מדינה כזאת, אם יש מדינה כזאת, אז איסת ארנונה היא, אם חייבים לתת מס על כל איסה, היא לא נחשבת ששותף באיסה הזאת נוכרי, והיא כן חייבת בבחורה. ואף על גב, דלומצי מסליק לי. אפילו אם המלך הזה, שיהיה בריא, לא מוותר. מכל נתין, כל אזרח חייב לתת לו את הפיסת איסה, בתור מתנה למלך. בכל זאת, אנחנו לא מחשיבים את האיסה הזאת, שיש לה מלך שותפות בה, והוא מלך נוכרי, והיא תהיה פטורה מהפרשת חלה. מה היא טעמה? למה הדין של בהמת ארנונה שונה מהדין של איסת ארנונה? בהמה איתלה קלה. בהמת ארנונה זה מתפרסם. כולם יודעים שבעדר הזה יש שייכות למלכות. אכן, למה? כי צריך לתת מכל 10 בהמות, בהמה אחת למלך. אז כולם יודעים שיש פה שותפות של המלך בעדר. לכן, הבהמה פטורה מבחורה. אבל איסה, לטלי קלה, זה לא כזה מפורסם על כל איסה ואיסה, שכנראה החוק לא כזה מפורסם שצריך לתת על כל איסה למלך איזשהו חלק. אז לכן, כשיראו בן אדם לוקח איסה ולא מפריש ממנה הפרשת חלה, אנשים לא יקשרו את זה שהסיבה שהוא לא מפריש חלה, הפרשת חלה מהאיסה, זה מכיוון שיש שותפות למלכות. כי זה לא דבר כזה מפורסם. איסה זה דבר יותר לא כל כך מפורסם כמו עדר של בהמות. אז בעדר של בהמות שבן אדם פטור מבחורה, כולם מבינים למה. כי יש כאן איזושהי מהבהמות האלה, אחד מתוך 10 צריך לתת למלך, זה מתפרסם. אבל איסה זה דבר לא כל כך מפורסם. אז אם בן אדם לא מפריש חלה, יחשדו בו שהוא עובר על התורה, שהוא לא מפריש חלה, לא כל כך יקשרו, שהסיבה היא מכיוון שיש לנוכרי שותפות בזה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, יהודי יושב בליל הסדר, כמו מלך בגדוד, כל המשפחה שואלים מה נשתנה. חירות אמיתית. לפתע נכנס השכן הנוכרי לתוך הבית, ובידו לחמניה, אולי בשביל להטריס. מה בעל הבית אמור לעשות? האם הוא אמור להוציא את אותו נוכרי עם הלחם, עם החמץ החוצה, או שלך בתיאבון? אנחנו אוכלים מצה, אתה תאכל חמץ, לבריאות. מה זה קשור אליי? פסוק אומר, לא אראה לך חמץ. שאסור לך לראות חמץ, אבל כתוב לא אראה לך חמץ, רק אם זה חמץ שלי. אם זה חמץ שלך, מוסטפה, תהנה. מה אכפת לי שתאכל? על זה מדברת הברייתא. תנו רבנן, נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו, חמץ, אין זקוק לבערו. לא צריך להגיד לנוכרי שיצא החוצה עם החמץ, כי זה לא שלי החמץ הזה, ואני לא עובר על זה, על בל ייראה. אבל אם יש לי שייכות עם החמץ הזה, אם יפקידו אצלו, וגם אמר ליהודי לפני פסח, תשמע, אתה אחראי על הארגז הזה של הוויסקי, של הוודקה, אתה אחראי, אם קורה לזה משהו אתה משלם לי. זאת אומרת שהיהודי לוקח אחריות על החמץ, זה מדובר שיש פה חמץ, אם הוא לוקח על עצמו אחריות על החמץ שהנוכרי יפקיד אצלו, אז זקוק לבאר. ישראל אסור לו להחזיק ברשותו חמץ של נוכרי, כי זה נחשב שיש לו שייכות לזה. אבל אם הישראל לא קיבל על עצמו אחריות, אומרת, שמה, אני לא לוקח אחריות על, על החמץ שלך, נוכרי, אתה רוצה לשים את זה אצלי? שמה, הבית לפניך, תמצא לעצמך פינה, שים שם, אני לא אחראי מה קורה עם החמץ שלך. אז, יחד לו בית, נתן לו רשות לשים את זה באחד מהפינות של הבית, וכמו שחידדנו, מה שרשי מחדד, שמדובר פה שהוא לא לוקח אחריות על החמץ היהודי, אין זקוק לבאר שנאמר, לא יימצא. שואת הגמרא, מייקה אמר, מה קשור לא יימצא לזה שאם ייחד לו בית לא צריך לבאר? אמר רב פאפה, זה לא נאמר על, מה שאמרנו עכשיו, שאם ייחד לו בית, אמר לו, תשמע, אני לא לוקח אחריות על החמץ שלך, אבל אם כל הבית לפניך, תמצא לצלך פינה, שים את זה שם, ייחד לו מקום פלשים את החמץ, לא על זה נאמר שנאמר לא יימצא, אלא הרי שקאי, זה נאמר לחלק הראשון בברייתא, ואחי כמה, אם הנוכרי אומר לישראל, שמע, אתה לוקח אחריות על החמץ הזה, כן? וישראל מוכן לקחת אחריות, לא מדובר פה כנראה בפסח, מדובר פה באמצע שבט, אני יודע, לפני פורים. אתה לוקח על זה אחריות, כן? וישראל מוכן לקחת על זה אחריות, אז אומרת הברייתא שאסור, הישראל חייב כשמגיע ערב פסח לבאר את החמץ הזה. זקוק לבאר. ומזה, ומאיפה המקור לזה? שנאמר לא יימצא, שלא יימצא ברשותך חמץ. אם אתה אחראי על זה, יש לך אחריות שאם זה קורה לזה משהו אתה צריך לשלם, אסור שזה יימצא ברשותך. אז אם כן מצאנו שבעצם הברייתא פה מביאה פסוק על הדין הראשון אחרי שהיא מביאה את הדין השני, זה קצת לא מסתדר. הגמרא מביאה תירוץ אחר, רבשי אמר לעולם מה שכתוב שנאמר לא יימצא, באמת כן הסיפא קאי, זה כן נאמר על הדין שמתירים שיימצא ברשותו של הישראל חמץ של נוכרי שהפקיד אצלו. זה מדובר באמת על זה שאיחד לו בית אין זקוק לבאר. ועל זה נאמר, שנאמר, לא יימצא בבתיכם. דווקא כשזה יימצא, זה מצוי אצלך. יימצא בבתיכם, זה מצוי בידיך. הגמרא מבינה שזה אומר שיש לך איזה שייכות לזה, שזה מצוי אצלך, שיש לך שייכות לזה, שקיבלת על זה אחריות. ועל זה כתוב, אתה יודע מתי זה אסור? כשזה מצוי אצלך. לכן אני אומר את הברייתא, אם לא קיבלת אחריות על זה, זה לא מצוי אצלך, אז מותר, אתה לא צריך לבאר את זה. הלאו דידי הוא, למה? זה לא שלא, דנוכרי, קיקה מאייל, כשהנוכרי מכניס את החמץ של הנוכרי לביתו של הישראל, זה כאילו לבית דנפשיקה מאייל, זה כאילו מכניס את זה לבית של הנוכרי בעצמו, כי הישראל לא קיבל על זה שום אחריות. הוא אומר לו, תשמע, יש לך פה פינה, אתה רוצה, תשים את זה שם. אני לא לוקח על זה שום אחריות. אז זה כאילו שכשהנוכרי מכניס את זה לאותה פינה של הישראל, זה כאילו מכניס את זה לפינה של הנוכרי, לכן הישראל לא עובר על זה, משום בא לראה ובא למצא. רגע, ואם הישראל מייחד לנוכרי מקום בביתו איפה לשים את החמץ, אז מבחינת הישראל, זה לא נחשב שיש לו בבית חמץ. למה? כי זה כאילו הוא מזכיר לנוכרי את אותו מקום ששם הוא שם את החמץ, ואז זה שייך כאילו לנוכרי אותו מקום. ולא יימצא בבתיכם, הישראל אומר, שמע, אצלי אין חמץ. החמץ שאתה רואה פה זה ברשותו של הנוכרי, זה כאילו מוזכר לנוכרי. מה, למימרא דסחירות קניא? מה, אתה רוצה לומר לי שכשאני מזכיר למישהו חלק מהנכסים שלי, אז ההוא יש לו רשות באותו מקום, ואני אין לי שום רשות באותו מקום, זאת אומרת, זה לא נקרא כאילו שם, אם הוא שם שם חפצים, זה לא נקרא שהוא שם את זה אצלי, אלא זה נקרא שהוא שם את זה אצלו. והתנן, שאסור להזכיר בית לעובד כוכבים בארץ ישראל. ואף במקום שאמרו שמותר להזכיר לעובד כוכבים בית, זה לא נאמר בארץ ישראל, זה נאמר בחוץ לארץ. אבל אפילו שם שמותר להזכיר, לא לבית דירה אמרו. ישראל שיש לו דירה, אסור לו להזכיר את הדירה הזאת לעובד כוכבים, אפילו לא כשהעובד כוכבים, אפילו שהדירה הזאת בחוץ לארץ. למה לא? מה אכפת לך להזכיר לעובד כוכבים? מה? למה? הוא לא בן אדם? אני אגיד לך למה. מפני שמכניסים לתוך העבודה זרה, עובדי כוכבים, הם הכניסו לך לתוך הבית עבודה זרה, בבית שלך היה עבודה זרה, ולא תביא תועבה אל ביתך. רגע, 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 רגע. אני רוצה להבין. כשהנוכרי בא אליי, מבקש ממני טובה שאני אשמור לו על חמץ, אמרתי לו, שים את זה פה בפינה, אני לא לוקח על זה אחריות. אמרת, שכירות קונה, אתה לא עובר על בעל ימצא. אז מה אכפת לך שאני אזכיר בית לעובד כוכבים שם בשוויץ, והוא יכניס שם עבודה זרה, מה מעניין אותי מה הוא מכניס שם? הוא קנה את המקום, שכירות קונה, לא? נראה מפה שלא. איסל קדטח שכירות קניה, כי כמאייל, אם זה נכון ששכירות קונה לאותו בן אדם שקנה לעובד כוכבים לצורך העניין, מה אכפת לי מה הוא מכניס לשם? מה שהוא מכניס, כי כמאייל, לבית עדי נפשי כמאייל, איך אומרים, שיקבר עם זה. מה, זה קשור אליי העבודה זרה שמכניס לבית שלו בעצמו? השכירות שהוא סוחר קונה לו. הוא עכשיו בעלים על הבית, שיכניס לשם מה שהוא מכניס. אבל אתה רואה שכן מעניין אותנו מה הוא מכניס. אסור לך להזכיר לו את הדירה, הוא יכניס לך שם עבודה זרה. זאת אומרת שגם כשהוא סוחר את זה, זה לא שלו לגמרי, זה עדיין קצת ברשותי. אז אם כן, איך מותר לי לתת לנוכרי להכניס באחד מהפינות של הבית שלי פסח שיהיה פה כל הפסח? חמץ שיהיה פה במשך הפסח? הרי שכירות לא קונה. עונה הגמרא, תראה, נכון. שכירות באמת לא קונה. כשאתה מזכיר את הדירה שלך לעובד כוכבים, אל תזכיר לו את זה למגורים, כי הוא מכניס לשם עבודה זרה. מה אכפת לי? ודאי אכפת לך, הוא לא קונה את המקום, הוא זה שלך. שאתה תיתן שבבית שלך יכניסו עבודה זרה, זה לא יכול להיות דבר כזה. זה שלך. אז אם כן, למה שיהיה מותר שהנוכרי יכניס אליי לרשותי חמץ, וזה יהיה מונח שם במשך הפסח? שאני אחה, פה זה שונה לעניין חמץ. התורה קצת מקלה. דאפקי רחמנה, התורה התבטאה באיסור בלשון לא יימצא. מה זה יימצא? מלשון מצוי. מי שמצוי בידיך, שהחמץ מצוי, יש לך שייכות עם החמץ הזה. זה אסור שיימצא בביתך. יצא זה שכשאתה מייעד מקום לנוכרי שישים שם את החמץ, ואתה לא לוקח על זה אחריות, שאינו מצוי בידיך. המקום ההוא מסור ביד הנוכרי, אז זה מותר. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אדם שבפסח עצמו, הילדים הולכים לחפש את האפיקומן, בליל הסדר. מחפשים בחורים ובסדקים, ומה שהאבא לא הצליח לעשות אתמול בלילה, בבדיקת חמץ, הם הצליחו בזמן שמחפשים את האפיקומן, ביום טוב פסח, המוצא חמץ בביתו ביום טוב. פה בעיה גדולה, מצאה קופסה של עוגיות, פצו בארון, מקום נסתר, שמסתירים את זה מילדים כל השנה, פצו את זה לילדים כשחיפשו את האפיקומן. מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? יש פה חמץ בבית ביום טוב. עכשיו אתה מבין שכשנכנס יום טוב, דעתו של האדם זה לא שהחמץ, הוא לא מעוניין בחמץ, אז הוא יקצה את זה מדעתו. אסור לו עכשיו להזיז את זה מהמקום, את אותו חמץ. מה הוא יעשה? אומר רב, כופה עליו את הכלי. קח כלי גדול, תחסה עליו, תחסה אותו ואת החמץ. כמובן מדובר פה ביום טוב. אם זה מחר בערב, מוצאי יום טוב או חול המועד, אז נאמר שולחן ערוך, לוקחים את החמץ ישר לשריפה בחול המועד. עושים שריפת חמץ בחול המועד. אבל פה זה יום טוב, ביום טוב אתה לא יכול לשרוף את החמץ, אז תסתיר את זה עד מוצאי יום טוב. זה יום טוב, תשרוף את זה. אמר רבא, זה דווקא אם זה חמץ שלך, אבל אם זה חמץ של הקדשו, הקדשת את זה לבדק הבית, אינו צריך לקפות עליו כלי. מה איתה? למה לא צריך? כי בשמה אתה מסתיר אותו כדי שלא תבוא לאכול ממנו. הקדשת לא תבוא לאכול, גם כל השנה מבדל בדיל מיני, אנשים בדלים מזה, אז הוא לא יבוא לאכול אותו. למה? כי אדם שנהנה מהקדש, הוא חייב משום מעילה, זה מסובך, אז אנשים לא מתעסקים עם ההקדש, אז לא חושבים שהם יבואו לאכול מזה. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, אנחנו מדברים פה על זה שנוכרי בא, מכניס חמץ לרשותו של הישראל, והישראל אומר לו, תשמע, אני לא לוקח על זה אחריות, ואז מייחד לו לזה מקום, ואז זה מותר, מה פה שזה מותר, רגע, ואולי באמצע החג, באמצע חול המועד פסח, ואדם יבוא לאכול מהחמץ הזה. אז לכן אמר רב יהודה, אמר בשם רב, חמצו של נוכרי שנמצא ברשותו של ישראל, כמובן במקרה שזה מותר, כי הישראל לא קיבל על זה אחריות, עושה לו מחיצה 10 טפחים בינו לבין החמץ. מישהו מכר שלא יבוא לאכול מזה. ואם של הקדש הוא, אם החמץ הזה הוא של הקדש, אינו צריך לעשות מחיצה, מה הייתה מה? למה באמת לא צריך לעשות מחיצה? כי בשביל מה עושים את המחיצה? כדי שבאדם לא יבוא לאכול מהחמץ. אף אחד לא יבוא לאכול מזה. מבדל בדילי אינשי מיני. אנשים בדלים מדברים של הקדש, שלא יבואו לידי מעילה, ליהנות מהקדש, לא יבואו לאכול מזה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, המפרש, גם שמפליג בים, ויוצא בשיירה, שיירה של גמלים במדבר. קיצור, אדם, היום בזמננו, קונה כרטיס טיסה, ויוצא לחוץ לארץ למשל. טס. לכמה זמן? חודש וחצי, חודשיים. הוא לא הולך בבית בפסח. האם הוא צריך לבדוק את החמץ בבית? לפני שהוא יוצא? כי הרי הוא לא יהיה פה בליל בדיקת חמץ. אז תלוי. אם הוא יוצא קודם 30 יום לפני פסח, 30 יום לפני פסח זה י"ד באדר, פורים. אם הוא יוצא לפני פורים, אז אין זקוק לבאר. לא צריך לבאר את החמץ שהוא ישיר בביתו. בשולחן ערוך כתוב שהוא לא צריך לבדוק. נראה בדברי המשנה ברורה, שאדם כן יוצא מהבית את החמץ הגמור שיש לו בבית, רק הוא לא חייב לבדוק, לעשות בדיקת חמץ. מספיק שבליל בדיקת חמץ, הוא יבטל את החמץ שיש לו. נגיד את הנוסח שאומרים שהוא מבטל את החמץ כמו אפר הארץ. אבל להשאיר חמץ בבית, שיהיה במשך הפסח, זה נראה מדברי הפוסקים שלא לעשות. וראינו אין זקוק לבאר, הכוונה שלפני שהוא יוצא לדרך, הוא לא צריך לעשות בדיקת חמץ בכל הבית, לילה לפני שהוא יוצא לחוץ לארץ. אבל אם הוא יוצא מביתו אחרי פורים, תוך 30 יום, זקוק לבאר. אז הוא כן צריך לעשות בדיקת, הוא צריך להוציא את החמץ מהבית, לעשות בדיקת חמץ. למה? כיוון שמ-30 יום לפני פסח, כבר צריך להתחיל לבאר את החמץ מהבית. כבר יש את החובה של ההכנה לקראת חג הפסח, כמו שהגמרא תלמד בהמשך, מפסוקים. אמר אביי, הדה אמרת שאם אדם יוצא ותוך 30 יום לפני חג הפסח זקוק לבאר, אז הגמרא כרגע אומרת, לא אמרן אלא שדעתו לחזור. הוא יוצא עכשיו לחוץ לארץ, אבל הוא מתכנן לחזור לקראת פסח. לפסח הוא מתכוון להיות פה. ודאי שהוא צריך לבאר את החמץ, כי איך הוא יהיה בבית בפסח אם הוא לא יבאר שם לפני כן את החמץ? אבל אם אין דעתו לחזור, מתכוון להישאר בחוץ לארץ עד אחרי פסח, אין זקוק לבאר. לא צריך לבאר את החמץ, לא צריך לבדוק את החמץ לפני שהוא יוצא. אמר לי רבה, רבה שואל את אביי, מה? רק אם דעתו לחזור, אז הוא צריך לבאר את החמץ? שואל אותך שאלה, תגיד, אם דעתו לחזור בפסח, אז משנה לך מתי הוא יוצא לחוץ לארץ? אם דעתו לחזור, אפילו אם הוא יוצא בראש השנה, נמי הוא זקוק לבאר? זאת אומרת, הוא מתכוון להיות בבית בפסח, אבל לא משנה מתי הוא יצא. אם בפסח הוא מתכוון להיות בבית, הוא צריך לבדוק את החמץ לפני שהוא יוצא. כשהוא יגיע, אז לא יהיה לו חמץ שם בפסח. אלא אמר רבא בדיוק הפוך, להחמיר. הדה אמרת, להקל, אמרת שקודם 30 יום אם הוא יוצא לפני פורים לחוץ לארץ, אין זקוק לבאר את החמץ, לא אמרן אלא שמתכוון להיות שם עד אחרי פסח, איפה שהוא הולך לנסוע, לא מתכוון לחזור, אין דעתו לחזור. אבל אם דעתו לחזור בפסח עצמו הביתה, אז אפילו אם הוא יוצא מראש שנה זקוק לבאר, כי הוא הולך להיות פה בפסח, הוא צריך לדאוג שלא יהיה פה חמץ, שהוא נמצא פה. ואז דרבה לטעמי, רבא הולך בשיטתו גם לעניין מחסן של תבועה. דאמר רבא, כמו שכשאדם עוזב את הבית לחג הפסח, אז הוא לא ייקשל באכילת חמץ, כי הוא לא בבית. ככה גם כשאדם יש לו מחסן, יש לו שם חמץ, אבל הוא ממלא את זה עם תבועה, ערימה של תבועה. הוא לא יבוא לקחת את החמץ שנמתחת הערימה בפסח, כי זה הרי כמו חמץ נפל עליו מפולת של אבנים. הוא לא מגיע לחמץ בפסח. אז גם כי זה נקרא כאילו יצא לחוץ לארץ. אז אומר רבא, העושה ביתו אוצר, אדם שהופך את הבית שלו למחסן של תבועה, ברוך השם הייתה ברכה גדולה בשדה השנה הזאת, יש כל כך הרבה תבועה. אין לו מקום באסמים, במחסנים, איפה לשים את התבועה, הלך פינת הבית, שם שם המחסן של תבועה. אשתו אומרת לו, הרגע, אבל הארונות במטבח מלאים חמץ. אומר, מה זה משנה? הרי התבועה הולכת לחסות הכל, הבית הולך להיות כולה מלא בתבועה. אנחנו הולכים לחמות, הולכים עכשיו לאיזה קרובי משפחה, עד שיגמר התבועה ונוכל לחזור חזרה הביתה, זה יהיה ודאי אחרי פסח. אז אם הוא ממלא את הבית שלו בתבועה קודם 30 יום לפני פסח, אין זקוק לבאר, באמת לא צריך לבאר את החמץ שבקרקעית של האוצר, זה נקרא כמו חמץ שנפלה עליו מפולת, כמו מבואר. אבל תוך 30 יום, אם אחרי פורים הוא ממלא את הבית בתבועה, אז ודאי זקוק לבאר. וקודם 30 אומר על זה, רבה, גם אם הוא עוזב את הבית לפני פורים, והוא בא למלות את הבית בתבועה, נמי לא אמרן שהוא לא צריך לבאר את החמץ לפני כן, אלא שאין דעתו לפנותו את אותה תבועה בפסח. אבל אם יש לו מאפייה גדולה של מצות, והוא יודע שבמשך החול המועד הרבה אנשים נגמר להם המצות וצריך לאפות להם שוב, מה שלא מצוי בדרך כלל בזמננו, והוא מתכוון עכשיו ללכת לקחת את התבועה ולטחון ולעשות מה שצריך, אז אפילו אם הוא ממלא את האוצר, ממלא את הבית בתבועה, קודם 30 יום לפני הפסח, נמי זקוק לבאר, כדי שכשהוא יפנה את התבועה בפסח עצמו, והוא ימצא את החמץ, הוא לא יעבור על בעל יראה או בעל ימצא. לכן צריך לפני כן לבדוק שאין חמץ לפני שהוא ממלא את הבית בתבועה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שאם הוא יוצא לפני 30 יום לפני הפסח, לא צריך לבדוק את החמץ, אבל אם הוא יוצא אחרי 30 יום קרוב לפסח, בתוך 30 יום קרוב לפסח, הוא כן צריך לבאר. שאתה אומר, מה 30 יום? למה לא 40 יום? למה לא 50 יום? למה לא 20 יום? למה בדיוק 30 יום? אנה 30 יום לפני החג, שדיבר על זה רבי יהודה, מה הביא דתיו? למה בתוך הזמן הזה חייבים בדיקת חמץ? כדתניא, אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בברייתא, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לחג הפסח, 30 יום. לכן יש כאלה נוהגים, כבר בפורים, ללמוד קצת הלכות פסח. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, 30 יום לפני הפסח. אז זה המקור לזה, שמכיוון שצריכים כבר להתחיל ללמוד הלכות פסח, אז צריכים כבר להתחיל להתעסק עם ביעור חמץ, לקראת חג הפסח. רבן שמעון גמליאל אומר, לא 30 יום לפני הפסח צריך להתחיל להתכונן לענייני הפסח, אלא מספיק שבועיים לפני, שתי שבתות. שבועיים לפני פסח צריך להתחיל לשאול ולדרוש בדיני הפסח. עכשיו, למה שבועיים? למה 30 יום? אז נתחיל עם 30 יום. מה הייתה עמדת תנא קמא? מאיפה התנא הראשון של הברייתא לוקח את זה, ש-30 יום לפני הפסח מתחילים ללמוד את הלכות הפסח, ומתחילים לבאר את החמץ מהבית לקראת חג הפסח? תרץ את הגמרא, אתה יודע מאיפה אנחנו לומדים שצריך 30 יום לפני הפסח להתחיל להתכונן לפסח? משה רבנו. שהרי משה רבנו, כשהיינו במדבר, כבר עומד בפסח ראשון, בי"ד בניסן, ומזהיר את עם ישראל על הפסח השני, שנאמר פרשת בעלותך. שם נאמר הפרשה המאוד מרגשת, שבאו יהודים למשה רבנו, אמרו לו, עם ישראל מקריבים קורבן פסח, אבל הם היו תמאים, כי הם התעסקו במצוות קבורת המת. הם היו תמאים, תמאי מת, ולא יכלו לעשות קורבן פסח. אמרו, משה רבנו, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אמר להם משה רבנו, אתם יודעים מה? יש לכם רצון כל כך חזק להקריב קורבן פסח? אגב, אנחנו גם כן היום אמורים להיות עם רצון חזק להקריב קורבן פסח. הרצון שלנו גם כן יכול לפעול את אותה פעולה ש... פעלו אלה שהיו תמיים לנפש אדם שרצו להקריב פסח שני. מה הם אמרו? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? אמר משה רבנו, עמדו, חכו פה, ושמע מה יצווה השם לכם. בואו נראה, אולי הרצון שלכם הצליח לייצר פה איזשהו חג חדש. והנה אמר להם משה, אומר להם הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כן, יש פסח שני, י"ד באייר. מי שלא הקריב קורבן פסח ראשון, או בגלל שהוא היה תמי מת, או בגלל שהוא היה רחוק ממקום ההקרבה, יכול להקריב פסח שני. ומשה רבנו עכשיו, בי"ד בניסן, מצווה כבר על פסח שני. כמו שהפסוק שם מדבר בפרשת בעלותך, מדבר כבר מה הולך להיות, פסח שני וכל זה. רואים מפה ש-30 יום לפני פסח שני, כבר דיברו על פסח שני. בפסח ראשון דיברו על פסח שני. שנאמר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זה היה בשנה השנייה ליציאת מצרים. שנה שעברה יצאנו ממצרים, השנה עשינו קורבן פסח במועדו. ואז אומר הפסוק, כתיב בהמשך, באותה פרשה, ויהי אנשים אשר היו תמיים לנפש אדם, ולא יכולים להקריב קורבן פסח, כי הם תמאי מת. ומשה רבנו, טוב, תעשו פסח שני. רואים מפה ש-30 יום לפני פסח שני, שאלו ודרשו בלכות פסח שני. ורבן שמעון בן גמליאל, שהוא אומר שלא חודש לפני פסח צריך לשאול ולדרוש בענייני הפסח, שבועיים מספיק. נו, אתה רואה שמשה רבנו, חודש לפני פסח שני כבר דרש להם? אתה רואה שכן צריך חודש? הוא אמר לך, היי די די היי רבי מילי די פסחה, מסיק לאו לכל מילי די פסחה. כיוון שמשה רבנו כבר אמר על אחות של פסח ראשון, כמו שהפסוקים שם מבואר, מי שירצה יכול לראות בפרשת בעלותך, בספר במדבר, פרק ט' שם, דיבר איתם על ההלכות של פסח ראשון, כבר דיבר איתם גם על ההלכות של פסח שני. כבר עוסקים בנושא, אז כבר מלבנים אותו עד הסוף. אבל זה לא אומר שאם לא עוסקים בנושא, אנחנו מצווים להתחיל לעסוק בנושא הזה כבר מפורים, מתחיל לדבר על פסח. בסדר, אז לא חודש. מי אמר לך אבל ששבועיים לפני כן, מה הייתה עמד הרבן שמע מגמליאל? שהרי ראינו בתורה שמשה רבינו היה עומד בראש חודש ניסן ומזהיר לעם ישראל על הפסח. שנאמר, זה מדברים על השנה הראשונה, באותה שנה שעוד עם ישראל במצרים. משה רבינו אומר לעם ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים. חודש ניסן, ראש חודשים. תוספות מביא שהפסוק הזה נאמר בראש חודש ניסן. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא לימד אותו את הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע, החודש הזה לכם, זאת אומרת, החודש מתחדש. כל חודש אנחנו יודעים שהירח נעלם, ואז חודש הבא יש מולד הלבנה. כשאתה רואה שהלבנה נולדה, מולד הלבנה, כזה, תקדש את החודש. משה רבינו לא הבין איך מקדשים את החודש. אז אמר, הקדוש ברוך הוא הראה לו, אמר לו, כזה ראה וקדש. זאת אומרת, הוא הראה לו בראש חודש ניסן, איך שהלבנה, את מולד הלבנה. אז הפסוק הזה ודאי נאמר בראש חודש ניסן. ושם כתוב, פרשת בו, כל אחד יכול לראות, כתוב שם, כתיב, דברו אל כל עדת בני ישראל למור בעשור לחודש הזה, ביוד בניסן, ויקחו להם איש, כל אחד, צא לבית אבות, צא לבית. קיצור, ראש חודש ניסן, תחיל מדבר על הפסח. אתם רואים שזה שבועיים לפני. יוד ניסן זה פסח, דיברו בראש חודש, שבועיים לפני. שואלת הגמרא, רגע, רגע. מי אמר לך שהפסוקים האלה נאמרו בראש חודש ניסן? ממה ידבר איש יערך קאי? דילמה בארבעה ויערך, או בחמישה ויערך קאי? אולי משה רבנו לימד את עם ישראל את ההלכות האלה בכלל בדלת ניסן, בהי ניסן? ותוספות שואלים, מה פירוש? החודש הזה לכם נאמר בראש חודש. אז תוספות מתרץ, תירוץ שרבנו תם. כן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר לו את ההלכות האלה בראש חודש, אבל מי אמר לך שהוא לימד את עם ישראל בראש חודש את ההלכות האלה? יכול להיות שהוא לימד אותם את זה בדלת, בהי בניסן? את ההלכות. אלא, אמר רבא בר שימי משמי דרבינה. מאיפה למד רבן שמעון בן גמליאל שמשה רבנו התחיל ללמד את עם ישראל הלכות פסח מראש חודש בניסן? מאחה. הפסוק אומר בפרשת בעלותך, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, דיינו שנה אחרי שיצאו ממצרים, בחודש הראשון. תכף הגמרא תוכיח שזה היה ראש חודש. וכתיב שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז אתה רואה מפה שהוא לימד את עם ישראל הלכות פסח שבועיים לפני פסח. שואלת הגמרא, החנמי, גם פה, אותה קושייה, לא כתוב פה שזה היה בראש חודש. ממה ידבר איש יערך קאי? מי אמר שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו ללמד את עם ישראל ללכות פסח בראש חודש ניסן? אמר רב נחמן בר יצחק, פה כן יש הוכחה, לומדים גזירה שווה. עתיה, המילה מדבר שכתובה כאן, ממדבר שכתוב בתחילת ספר במדבר, אנחנו מדברים עכשיו פרשת בעלותך שזה בהמשך ספר במדבר. בתחילת ספר במדבר כתוב, כתיב הכה, פה כתוב בפרשת בעלותך שמדברים על הלכות פסח שבועיים לפני פסח במדבר סיני. הוא כתיב הטה מתחילת ספר במדבר, הפסוק הראשון. איך מתחיל ספר במדבר? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. מתי? באחד לחודש, דיינו ביום א' לחודש, בראש חודש, באחד לחודש השני. צריך לשים לב, דובר פה על החודש השני. דיינו חודש אייר. וזה כתוב לפני. זה פרשת במדבר, ואחר כך פרשת בעלותך, מדברים על חודש אחד קודם, על חודש ניסן. תכף הגמרא תדבר על זה. אבל בכל אופן, כאן כתוב באחד לחודש, ולומדים גזירה שווה, כאן כתוב מדבר, שם כתוב מדבר. מה להלן בראש חודש, אף כאן בראש חודש. סתם ככה זה מעניין. פרשת בעלותך נאמר פסוק, נאמרים פסוקים שמשה רבינו דיבר עליהם, בראש חודש ניסן. ותחילת ספר במדבר הרבה קודם, נאמר מה שמשה רבינו אמר אחר כך, חודש אחר כך, בחודש אייר. ונכתוב בריש עד לחודש ראשון, ועד הנכתוב לחודש שני. ספר במדבר, היו צריכים לפתוח בדיני פסח. בהלכות האלה שכתובים כאן, פרשת בעלותך. שאמרנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון למור. ושם הוא מדבר, עשו בני ישראל את הפסח במועדו, ושם מדברים גם על פסח שני. בקיצור, פרשת במדבר הייתה צריכה לעסוק בדיני פסח, בפסח שני, כי זה נאמר בחודש ניסן. ובפרשת בעלותך, שם תכתוב את זה שצפרו את עם ישראל, מה שנאמר בחודש אייר, בחודש אחר כך. זה לא מסודר לפי הסדר איך שזה היה. זאת אומרת, הגמרא, אתה צודק. מה, אתה חושב שהתורה נכתבה כמו הסדר ההיסטורי איך שזה היה? מה פתאום? התורה נכתבה בסדר לפי החשבונות אחרים. זה לא קשור דווקא לפי הסדר שזה היה. אמר רב מנשיה בר תחליפה, משמי דרב, זאת אומרת, דווקא מכאן יש לך הוכחה, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה לא הקפידה שהסדר של הפסוקים והפרשיות יהיה לפי הסדר שהם באמת קרו בהיסטוריה. אמר רב פאפה, תראה, אמנם זה לא נאמר פרשה אחת שהיא נאמרה קודם, לא חייב להיות שבאמת קרתה קודם. יכול להיות שקרתה אחר כך, סידרו את הפרשיות אחרת מהסדר איך שהם היו בהיסטוריה. אבל כל זה לא אמרן אלא, בתרי ענייני, שתי פרשיות שונות, אז יכול להיות שפרשייה אחת כתובה קודם, הזמן שהייתה ואחת כתובה אחר כך. אבל בחד עניינה, באותו פרשה, מה ידי מוקדם מוקדם, מה ידי מאוחר מאוחר. זה לפי הסדר. אותה פרשה, זה כן אמר לפי סדר. מה הראיה? הרי, יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. למשל, כלל ופרט. התורה אומרת דבר באופן כללי, ואחרי זה מפרטים פרט אחד. או הפוך, פרט וכלל. כל אחד מהם נדרש באיזושהי צורה. כשמשל יש כלל ופרט, כתוב לשון כללית ואחרי זה פרט, אז הוא אומר שבעצם הכלל מצטמצם לאותו פרט, ויש רק את הפרט הזה ולא דברים, אין דברים נוספים. וכשזה הפוך, אז להפך, אז אין את הפרט, אלא הכלל הוא זה שקובע, זה כולל יותר. כן, זה מה שאומרת הגמרא. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת שהתורה קודם כל כוללת, אחר כך מפרטת, אנחנו אומרים שהתורה רק מתכוונת לפרט שהיא הביאה. וכשזה הפוך, פרט הוא כלל, אנחנו אומרים, נעשה הכלל מוסיף על הפרט, כמו שמיד נראה שרק את הכלל ולא הפרט. שאלת השאלה, מה פוש כשכתוב כלל ופרט, אז אתה דורש מזה איזשהו דרשה? הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה, אולי זה בעצם אמור להיות הפוך, רק התורה ככה כתבה את זה. דילמה פרט הוא כלל הוא, ותו. איך לומדים כשכתוב פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט. אולי הרי אם הסדר הוא לא לפי הסדר, אז אולי זה בעצם הפוך. מי המחשת כלל ופרט? דיל מה כלל ופרט הוא? אלא חייב להיות שבאותה פרשה, זה כן לפי הסדר. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה באמת לוקח את הדוגמה מהדרשה של כלל ופרט, אז גם בשתי פרשיות זה חייב להיות לפי הסדר. אפילו בתרי עניין אינמי. אתה יודע מה? זה לא קושיה לפי כולם. אניחא למאן דאמר, כלל ופרט המרוחקים זה מזה, כשיש לך כלל בפרשה אחת ופרט בפרשה אחרת, הם מרוחקים אחד מהשני, אין דנים אותו בכלל ופרט. אז, שפיר, זה באמת מובן, שלא דורשים כלל ופרט, כי זה שתי פרשיות שונות, למה? כי יכול להיות שהסדר שלהם הוא שונה ממה שהם היו במציאות, אז אתה לא יכול לדרוש מהסדר איך שהם כתובים, דרשה. אבל למאן דאמר, שכשהם רחוקים, זה מזה, דנים אותם מכלל לפרט, מה יקלה ממר, איך אתה דורש אותם, הרי אולי זה בעצם היה הפוך, הם כתובים בסדר הזה. תרץ את הגמרא, מה זה נקרא מרוחקים זה מזה? גם לפי, אפילו למנדה אמר דנים כלל ופרט כשהם רחוקים זה מזה, זה לא שזה הכלל בפרשה אחת והפרט בפרשה אחרת, אלא אני מילה בחד ענייני, שגם הכלל וגם הפרט הם רשומים באותו פרשה, אבל בתרי ענייני, כשיש לך כלל בפרשה אחת ופרט בפרשה אחרת, כל המודים שאין דנים, למה? אין דנים אותם מכלל ופרט, למה? כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, יכול להיות שזה הפוך. מי אמר לך שזה כלל או פרט? אולי זה פרט או כלל בעצם כשהפכו את הסדר של הפרשיות. עוד בהלכות בדיקת חמץ, אמר רב יהודה אמר בשם רב, הבודק חמץ, מסיים את הבדיקת חמץ בכל הבית, כמו שנוהגים היום לפזר 10 פתיתים ולהטמין אותם, מצא את כל 10 פתיתים, 10 פתיתים, בדק את החמץ שבבית, מה עושים מיד אחר כך? צריך שיבטל. יבטל את החמץ בליבו אחרי הבדיקה, שכל החמץ שיש בבית, הוא לא רוצה שזה יהיה ברשותו, אלא שזה יהיה כמו אפר הארץ, ובנוסף הוא צריך לומר, כל חמץ הנמצא בבית הזה ייבטל, כמו שרשום לנו בנוסח, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, כל חמץ וסעור שנמצא ברשותי, דחזיתי ודלא חזיתי, אם ראיתי או שלא ראיתי, דחמיתי ודלא חמיתי, אם פגשתי או לא פגשתי, דביארתי ודלא ביארתי, אם ביארתי או לא ביארתי, לבטל ולהווה שיהיה הפקר כאפרא דארעא, כמו אפר הארץ. אגב, מי שלא יודע את התרגום, לא מבין מה הוא אומר, אז אין שום, אין עניין להגיד את המילים האלה בלי להבין. אז שיגיד את זה בנוסח שהוא כן מבין, שיגיד את זה בלשון הקודש. בכל אופן, אדם צריך לבטל, נגיד כל החמץ שיש לו. הוא מבטל את זה שזה יהיה כמו אפר הארץ. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? למה לבטל? מה יש לבטל? הרי ביארתי את הכל. כל החמץ שיש, אני מבאב אותו. הנה מה, משום פירורים, אולי יש פירורים של חמץ שלא מצאת, והם עדיין קיימים פה בבית. הלא חשיבי, הם לא חשובים, לא עוברים עליהם, השם בא לראה ובא למצא, הם מופקרים מאליהם. וכי תימה, אולי תאמר, מה פירוש הם מופקרים, מה פתאום? אתה נועל את הבית שלך? כן. אז אתה שומר עליהם, אז הם לא מופקרים? אני נועל את הבית. אתה יודע למה אני נועל את הבית? בגלל הויטרינה, בגלל הכספת, לא לספר, כן? בשביל זה אני נועל את הבית, לא בשביל הפירורים. אם היה את הפירורים, הייתי משאיר את הבית פתוח. וכי תימה, כיוון דמינטר לאו, אגב, ביתה חשיבי? מה תגיד? אתה יודע למה צריך לבטל את הפירורים? כי אתה נועל את הבית. אז אפילו שאתה נועל את הבית, כמו שאמרנו, בגלל הויטרינה ובגלל הכספת, בגלל עוד כמה דברים שאתה לא רוצה לספר. אבל בפועל, מכיוון שהבית הזה שמור, אז גם הפירורים חשובים, אתה לא יכול להגיד שאתה מפקיר אותם. זה לא נכון, אני עוד יוכיח לך את זה. הגמרא פה מוכיחה את זה מענייני מעשרות. אבל הרעיון שהגמרא עכשיו תכף הולכת להכריח, זה הרעיון שאמרנו, והגמרא באמת מקבלת את זה. שנכון שאני נועל את הבית, אבל זה לא משהו בשביל זה אני מחשיב את הפירורים. הפירורים אני מפקיר אותם. אני נועל את הבית בגלל הדברים החשובים והעיקרים שיש בו. נקרא את ה... עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה הגמרא מתכוונת להוכיח פה, נקרא את דברי הברייתא. והתניא. סופי תאנים. על אילן התאנים, סתם ככה, בעץ תאנים, יש משהו מאוד מיוחד, שהוא... הפירות שם מבשילים לכיתה תאנים. תאנים שם מבשילים כל אחד בזמן אחר, וזה תמיד שאתה ממשמש בעץ תאנים, אתה מוצא פירות טובים ככה והכל. אבל גם שם יש סופי תאנים, לכל דבר טוב יש גם סוף. אותם תאנים שנשארים בסוף, הם תאנים שגם אם יישארו בעץ, אחרי ביאת המשיח, ואחרי שכבר יוולדו לו בני נינים, הם לא יבשילו. הם לא יבשילו. תאנים גרועות כאלה. אותם סופי תאנים, אף אחד לא סופר אותם. לא חשובים לאף אחד. יש דין שפירות של אדם שצומחים לו פירות על העץ, חייב להפריש מהם תרומת מעשרות. אבל זה דווקא אם הוא שומר עליהם, אבל אם הם מפקר, פטור ממעשרות. ככה זה הדין. אותם תאנים, הוא מפקיר אותם, הוא לא צריך אותם. אבל מה? זה לא אומר שבשביל זה הוא משאיר את השדה שלו פרוצה, שכל אחד יכול להיכנס. למה? הוא משמר שדה הוא מפני ענבים. שם הענבים שעדיין לא בצר אותם. הוא לא רוצה שיכנסו לו לענבים. שואלים קטנים, מחבלים קרמים. לא רוצה שיכנסו. נועל את השאר. אבל לא בשביל התאנים, אם היה רק את התאנים, לא היה נועל את השאר. אז לכן, אני אומר שהתאנים האלה נשארים הפקר, למרות שהוא נועל את השאר בגלל הענבים. וכן, סופי ענבים, אחרי תקופת בצירת הענבים, נשארו ענבים גרועות שהוא מפקיר אותם. אבל מה, זה לא בשביל זה שהוא לא משאיר בשביל זה את הכרם פתוח. נועל את הכרם, למה? שמר שדה הוא מפני מקשאות, כי יש שם שדה שגודלים שם קישואים, מפני מדלעות, שדה שגודלים שם מדלועים, כמובן שהוא מפריד בין הכרם לבין הדלועים והקישואים, כמו שצריך לעניין קיליים, אבל יש באותה שדה גם קישואים מדלועים. עכשיו, הוא לא נועל את השדה בגלל שהוא שומר על הסופי ענבים או הסופי תאנים, אלא בשביל הדלת, בשביל ה... קראנו לזה קישויים. אז ככה, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אם בעל הבית מקפיד, הוא רואה מישהו שבא לקחת מהעץ תאנים, את אותם סופי תאנים, אמר לו, לא, אל תיגע בזה. או ענבים, אל תיגע בזה. הם שמורים אצלו, זה כבר לא הפקר. אז ודאי שהם אסורים משום גזל. הוא שומר על זה. ומכיוון שהוא לא הפקיר אותם, כי הוא חשוב לו, זה חשוב לו, חייבים במעשר, אבל בזמן שהם בעל הבית מקפיד עליהם, אכפת לו שיקחו את הסופי תאנים האלה, עושים לו טובה שכותפים לו את זה מהעץ, אז מותרים משום גזל, אף אחד הוא לא עובר משום גזל כשהוא לוקח את זה. ומצד שני, מכיוון שזה הפקר, פטורים מן המעשר. רגע, אני רוצה לשאול. אבל הבעל הבית הרי נועל את השדה, הוא שומר את השדה, כן, אבל הוא לא שומר את בשביל התאנים, לא בשביל הענבים. אז זה מפקר. אותו דבר גם כאן, כשבאנם נועל את הבית, נכון שיש לו שם פירורים, אבל הוא לא נועל את הבית בגלל הפירורים, אז הפירורים יכולים להיות הפקר. אבל אם כן, נשאלת השאלה, אם הפירורים האלה הם הפקר, אז רגע, מה יש פה בבית? חמץ גמור אין, אני ביארתי הכל. אין לי בבית חמץ גמור. וגם מה שיש, זה הכל בתוך מקום שמור, שאני מחר הולך לקחת את זה לשפת חמץ. אין בבית חמץ. מה תגיד, יש פירורים? הפקרתי אותם. אז בשביל מה אני צריך לבטל את החמץ שיש ברשותי? אמר רבא, בדקת בדיקת חמץ, כן? אבל לא בטוח שכל מה שחיפשת מצאת. גזרה, שמה, אחרי שהוא בדק, ימצא גלוסקה יפה, איזה פת משובחת, ודעתי אילויה, אילויי, דעתו עליה, הוא לא רוצה לשרוף אותה. ואז כשיכנס פסח על כל רגע ורגע שהיא ברשותו, הוא עובר עליהם שהוא בא לראה, הוא בא למצא. אז אפילו הרגע הראשון, שהוא מוצא את... נאמר, גלוסקה, פת, אם בן אדם מוצא, לא בטוח שהוא שומר אותה, בטח עברו כמה ימים, גם עד פסח, כבר בטח הפת יבשה, אבל בוא נאמר, הוא מוצא... בקבוק של איזשהו משקה חריף, יקר מאוד, מוצא את זה בפסח, בשנייה הראשונה שהוא מוצא את זה ככה, עם הבקבוק, עם העיצוב החדשני, הוא לא רוצה באמת לבאר את זה, הוא לא מעוניין לשפוך את זה בתוך הכיום. הרגע הראשון שהוא מצא את זה, הוא, יופי, ואז תופס לנו, רגע, זה פסח, צריך לבאר את זה. הרגע הראשון שהוא ימצא את הבקבוק, אולי על זה, הרגע הראשון שהוא כן רצה את זה, אולי על זה לבד הוא יעבור על בעלי ראה ובעלי מצא, בשביל זה, אדוני. תבטל את כל החמץ שיש לך בבית. מה שמצאת, מה שלא מצאת. שהבקבוק הזה, גם אם אתה תראה אותו, ואולי ברגע אחד אתה תרצה אותו, הוא לא יהיה שלך, כי אתה ביטלת אותו כאפר הארץ. עד שתעשה בו קניין, אבל עד אז אתה כבר כנראה תיזכר, ולא לא תרצה לזכות בו. שואלת הגמרא, רגע, על כזה ספק, שאולי בן אדם ימצא איזשהו חמץ ככה, נוצץ איזה חמץ ככה שהוא רוצה אותו, ואז הוא בפסח, הוא יעבור את זה בעל הרבה למצא, בשביל זה כל עם ישראל, במשך אלפי שנים, צריכים להגיד את הנוסח שמבטלים את החמץ שברשותם, אם ימצא, יבטל את זה כשימצא, וכי משכחת לי לבט לי. הגמרא, זהו. כל זמן שמותר לך ליהנות מהחמץ, אתה יכול לבטל אותו. אבל דילמה משכחת לי לבטר איסור, אולי תמצא את זה אחרי זמן האיסור, אולי תמצא את זה מחר, בערב פסח בבוקר, אחרי חצות שזה כבר אסור בענה. ולאו ברשותי קיימה. אז כבר זה לא החמץ שלו, ולא מצי מבטל. אדם לא יכול לבטל דבר שהוא לא שלו, אתה לא יכול לבטל משהו של, של השכן. אז החמץ הזה ברגע שהוא אסור בענה, הוא לא שלך. דאמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של אדם. והסעם הכתוב לעניין חיוב כאילו ברשותו. איזה שני דברים ואלו הן? בור ברשות הרבים. אדם חפר בור ברשות הרבים. למי שייך הבור הזה? לרבים. בכל זאת, אם יהיה נזקים מהבור הזה, מי חייב? זה שחפר את הבור, זה כאילו ברשותו. וכן, חמץ משש שעות ולמעלה. של מי החמץ הזה? זה לא שלך. הרי זה נאסר בהנאה. בכל זאת, אם האדם לא ביטל את זה קודם, הוא עובר על זה על בל יראה ובל ימצא. בשביל שאדם לא יעבור על בל יראה ובל ימצא, אומרת התורה, אומרים חכמים. כשאתה בודק את החמץ, תבטל. תבטל את מה שלא מצאת, תבטל את זה. כי מחר אחרי חצות כבר לא תוכל לבטל. שואלת הגמרא, בסדר, מה, לאן אתה ממהר? אז אני אבטל את זה לפני חצות מחר. למה צריך לבטל את זה עכשיו כשבדקתי את החמץ בליל פסח, בליל י"ד בניסן, ערב פסח? ונבט לי בארבע, מחר, שעה רביעית, שזה עדיין מותר באכילה, אז תבטל את זה. או, ונבט לי בחמש, תבטל את זה בשעה חמישית, שאז יש דעה שזה עדיין מותר בהנאה, ואז אתה יכול עדיין לבטל את זה. עונה הגמרא, מה זה, זה שעה כזאת לא ברורה. כיוון דלאו זמן איסור ההוא, שעה רביעית וחמישית זה עדיין לא אסור בהנאה, ולאו זמן ביור ההוא, ועדיין לא זמן לבאר את החמץ עד שעה שישית, שעה לפני חצות. דין מה פשע ולא מבטל לי, אולי הוא ישכח את עצמו ככה, ערב פסח זה זמן שגם ככה יש הרבה מה לעשות. אולי הוא ישכח את עצמו והוא לא יבטל. לכן אמרו חכמים, שמע, עכשיו אתה רגוע. ליל בדיקת חמץ, לא בטוח שאנשים כל כך רגועים אז, אבל בכל אופן לעומת מחר, אתה עכשיו עסוק בבדיקת חמץ, עוד לא חיבית את הנר של הבדיקת חמץ, תגיד. שאתה מבטל את החמץ שנשאר, ואז אתה בטוח שכשהגיע מחר בחצות, שהחמץ אסור בהנאה, אתה כבר לפניכם ביטלת את החמץ שיש ברשותך. שואלת הגמרא, רגע, אתה מחפש זמן מוגדר? יש לי בשבילך זמן מאוד מוגדר. ממש סמוך לפני שהחמץ נאסר ממש נאסר מהתורה, לפני חצות של יום י"ד בניסן. וניבט לי בשיט, אולי שיבטל את החמץ שעה לפני חצות, שזה הזמן של ביעור חמץ. וזה זמן מוגדר, ואדם עסוק בביעור חמץ שעה לפני חצות. והוא לא ישכח, כי הוא הרי עכשיו עסוק בביעור חמץ. עונה הגמרא, זה כבר לא, אז כבר אי אפשר לבטל. למה אפשר? הרי מחצות רק התורה אוסרת את החמץ. כן, אבל חכמים כבר אסרו בהנאה את החמץ מלפני כן. בשעה שישית חמץ כבר אסרו בהנאה את החמץ. כיוון דאיסורא דרבנן, אני לוי. כיוון שמי תחילת השעה השישית, דיינו מי שעה לפני חצות, רבנן אסרו את החמץ בהנאה, זה כבר נאסר בהנאה. כדאורייתא דמיא, ולאו ברשותי קיימא, זה כבר לא שלו, הוא לא יכול כל לבטל את זה. הוא לא מעצים מבטיל. ואמר רב גידל, אמר בשם רבי חייא בר יוסף, אמר רב חידוש עצום, המקדש אישה בחמץ משש שעות ולמעלה. מתחילת שעה שישית והלאה. קידש אותה בחמץ. אפילו אם מקדש אותה בחיטים יבשות שצמחו בקורדיניאטה, דיינו בערי הררת, שזה מקום שמאוד, החיטים שם מאוד יבשות. חיטי קורדיניאטה. אם הם נרטבו החיטים האלה, מכיוון שחכמים אסרו בהנאה את החמץ משעה לפני חצות, זה נאסר בהנאה. וגם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בחיטי קורדיניאט האלה. אינה מקודשת, ולא סתם מספק, לא. מוודאי שאינה מקודשת. אין חוששים בכלל לקידושין. למה? מה אתה קידשת אותה? בחיטי קורדיניאטה? זה חמץ, נכון? לא נכון, אבל עדיין התורה לא אסרה את החמץ. כן, אבל רבנן כבר אסרו את זה שעה לפני חצות. לא מקודשת. כן, אבל נשאלת השאלה רגע, מהתורה היא כן אמורה להיות מקודשת, כי הרי מהתורה זה עדיין לא נאסר בהנאה, רבנן אסרו את זה. מה התשובה? התשובה היא שרבנן הפקיעו את הקידושין האלה. כי הרי כשאדם מקדש אישה, מה הוא אומר? הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. כמו על דעת הרבנן. אם הרבנן הפקיעו את הקידושין האלה, ואם כן, ברגע שהוא מקדש אישה בחמץ, רבנן הוא אסור בהנאה, אז זה לא שלו, והוא לא יכול לקדש אישה בדבר שלו שלו, ולכן היא לא תהיה מקודשת. בכל אופן אנחנו רואים מפה שמהשעה שמדרבנן החמץ אסור בהנאה, אז זה כבר לא ברשותו, זה כבר לא שלו, לכן הוא לא יכול לבטל את זה. אז הזמן הכי טוב לבטל את החמץ מתי? בליל בדיקת חמץ. כל זמן שהנר דולק של הנר של הבדיקת חמץ, זה הזמן הכי טוב לבטל את החמץ. אפשר לתקן. ועד כאן דף וו.